כל חי אונליין 93fm.co.il
שיקדמו שלום בר קיימה לדורות הבאים. לאחר הביקור ביד ושם יגיע סגן הנשיא פנס לרחבת הכותל המערבי בבירה, ומשם ימשיך לנמל התעופה בן גוריון. הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בכנסת דנה היום במצוקה הכלכלית אליה נקלע בית הספר נתיבות משה בחיפה. יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני האשים את ראש עיריית חיפה יונה יהב ואת שר החינוך נפתלי בנט במצוקת התלמידים.
מדובר על דבר שהמדינה הייתה צריכה לראש ולגרוש. זה לא היה יכול להיות יותר משלושה חודשים שהעניין הזה נפתר. לא יכול להיות דבר כזה, אין מציאות כזה במדינת ישראל, לא במגזר היהודי, לא במגזר הערבי, לא בשום מקום שמחזיקים ככה ילדים 17 שנה. מה זה פה? אנחנו נמצאים פה באיזה מדינה שיכולים לפגוע ככה בילדים? מה זה הדבר הזה? בושה, אנחנו כמו מדינת עולם שלישי, שר החינוך השם וראש העיר השם.
כתפנו בכנסת, איתי גדסי מציין כי בבית הספר חסרות כיתות לימוד, גם בכיתות הקיימות התנאים מחפירים. כמו כן, עיריית חיפה דורשת מהנהלת המוסד להתפנות מהמקום. העירייה בחרה שלא לשלוח לדיון נציג מטעמה. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי כוחות הביטחון עצרו הלילה את סאהיב נאסר ג'רר, אחיו של המחבל אחמד נאסר ג'רר, שהיה מעורב בביצוע הפיגוע בחוות גלעד, בו נרצח הרב רזיאל שבח, השם ייקום דמו. עם סיום המשבר בין ישראל לירדן, משרד החוץ פרסם מכרז פנימי למשרת השגריר הישראלי במדינה. השגריר ייבחר מבין עובדי משרד החוץ. במסגרת ההבנות בין המדינות סוכם שהשגרירה עינת שליין לא תחזור לירדן ובמקומה ימונה שגריר חדש. המשבר החל עם מותם של שני ירדנים על ידי המאבטח שחשבם למחבלים. הולך רגל בן 75 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברחוב דוד רזיאל בבת ים. כונני מד"א ואיחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון. והתחזית מיד.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, כוכבית 2003, המעניקה חודש מתנה בביטוח אדירה. שירביט.
היום יורדים גשמים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. משעות הצהריים הגשמים יחלשו ויתמעטו בהדרגה. הלילה התחדשו הממטרים, מחר מזג האוויר יהיה דומה.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, כוכבית 2003, המעניקה חודש מתנה בביטוח אדירה. שירביט.
ועד כאן חדשות כל חי.
הפוך על הפוך עם שלמה ריזל.
שלום וצהריים טובים מאזינים יקרים, יום שלישי פעמיים כי טוב, זין בשבט התשע"ח. אתם מאזינים לעוד תוכנית של הפוך על הפוך בעריכתו של אשר גרייבר ובביצוע הטכני של אישי פופובסקי. היום נדבר על ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית שמסתיים הערב, יחסי גרמניה וישראל, סערת בית הספר נתיבות משה בחיפה, אנטישמיות בפירו ועוד כמה נושאים בוערים. שלום ריזל איתכם מאחורי המיקרופון, נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נתחיל.
איתכם, הפוך על הפוך, עם שלמה ריזל.
בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. שבת של עומק והתעלות למאזיני כל חי עם הרב בנימין מילצקי ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי. צפראי, המומחים לבשר, כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה, ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפראי, עזרה 11 בני ברק, 1-700-708-440.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב, בשבע בערב, בריכות מים טרמו-מינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
מכשיר שמור מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. חדש מהדרן, טאבלט ווייזמייל, מכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט ולשאר האפליקציות, ומיועד למייל וווייז בלבד. רק מה שאתם צריכים ולא מעבר. עלות סים חודשית 39 שקלים ו-90 בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, בישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230. כשמחפשים בשר איכותי טרי, ספרי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה. סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופת ברומניה, בחבילה כוללת. טיסות אל על, בחשות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופת. טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום, ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו, 03-964-1555, 03-964-1555, או ייכנסו למופת.org. והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
מתוק שלי, אני לא מאמינה שאתה כבר בן 3 חודשים. גם את מרגישה שחופשת הלידה חומקת לך בין הידיים?
הגיז מעריך לך את חופשת הלידה. קני 3 אריזות ממגוון חתולי הגיז, התקשרי לטלמסר 03-373-9000 ותוכלי לזכות במשכורת של חודש נוסף מתנה מהגיז. כפוף לתקנון.
מי יודע איזו ברכה אחרונה מברכים על אננס?
בורא נפשות!
ועל איזה פרי לא מברכים בורא נפשות?
פירות משיבת המינים!
עם כזה ידע, נשאר לך רק ליהנות מהפירות.
פריגת בפעילות ט"ו בשבט שתברכו עליה. השתתפו באתגר הברכות ותוכלו לזכות במגש פירות יוקרתי מבית אסתר סומך. לפרטים חייגו לטלמסר 03-373-8888. פריגת, בטבע שלנו.
רהיטים קונים רק ביופי של ריהוט. רשת הרהיטים הזולה בארץ. כוכבית 2691, כוכבית 2691.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם שלמה ריזל.
הפוך על הפוך, חזרנו עליכם, יום שלישי, פעמיים כי טוב, זין בשבט. אנחנו רוצים להתחיל את התוכנית הזאת עם ישראל יוסקוביץ', הפרשן המדיני של עיתון משפחה.
צהריים טובים, שלמה.
שלום, צהריים טובים. אז ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס, מסתיים בעוד שעות ספורות, ביקור מוצלח מאוד, יש לומר. מה הכותרות שהיית נותן לביקור הזה?
הכותרת היא מאוד פשוטה. מי שמכיר את הגוורדיה החדשה שמקיפה את הנשיא טראמפ, אם זה דייביד פרידמן, השדיר בישראל, ג'ייסון גרינבלט או החתן קושנר, דובר בו בשלושה, אתה יודע, בחורי ישיבה לשעבר, שהם גם שמרניים ואורתודוקסים מצד אחד. מצד השני יש לנו את סגן הנשיא פנס, שהוא נוצרי אוונגליסטי, שחלק מרכזי מתפיסות העולם של האוונגליסטים זה תמיכה בישראל. אז מי שיודע את זה, מבין שהצרות האלו, זה לא רק מספתיים, אפשר להגיד בהחלט שההבטחות האמריקאיות, אנחנו יכולים כבר עכשיו לומר בוודאות, שהשגרירות האמריקאית בסוף השנה הבאה תעבור לירושלים, זה מתוך תפיסת עולם, שאפשר להגיד שגם מי שמוביל אותה זה השגריר בישראל, רון דרמר, שהוא נמצא בקשרים מאוד מאוד קרובים עם הצוות של טראמפ, שמובילים את כל הסוגיה גם של ירושלים וגם של חידוש התהליך המדיני, מובילים אותה כבר הרבה מאוד זמן מאחורי הקלעים, ובאמת הם הגיעו למצב כזה שכל הסוגיה של נושא ירושלים תירד מסדר היום, והפלסטינים יודעים היום שככל שהם ימשכו את הזמן, ככה הם יפסידו יותר נושאים שהם בעבר יכלו לדבר עליהם בשולחן, סביב שולחן המשא ומתן.
כן, אבל מאידך אומר לנו פנס, וגם טראמפ אמר את זה לא מעט פעמים בתקופה האחרונה, שישראל מצידה תיאלץ לשלם מחיר על הוויתורים שהאמריקנים עשו כאן לישראל בנושא ירושלים. השאלה הגדולה, האם באמת בסופו של דבר כל המהלך הזה משתלם לישראל, כי אולי מצד אחד היה עדיף שהאמריקנים לא יכירו בירושלים כבירת ישראל ולא ידרשו מאיתנו דברים שלא נוכל לעמוד בהם.
תראה, מבחינת הנושאים האקוטיים, המשמעותיים, שעד היום ישראל חששה לחזור לשולחן המשא ומתן, שזה סוגיית ירושלים, נושא הפליטים, נושא הבנייה בהתנחלויות, הנושאים האלו נסגרו כבר מזמן בעמדות האמריקאיות מאוד תואמות לעמדות הישראליות, תהיה בנייה בתוך גושי ההתיישבות, לא מחוץ עליהם, נושא הפליטים לא יעלה במסע ומתן בכלל, נושא ירושלים ירד מסדר היום. מה שמחכים כרגע זה לפלסטינים. פלסטינים, הקלף החזק שלהם היה עד היום, ומדינות ערב שיתנו את כל הנורמליזציה עם ישראל מול הנושא הפלסטיני. זה ירד גם מסדר היום. אנחנו צריכים להסתכל בתמונה הרבה יותר רחבה. מה שקורה בסעודיה, החשש הגדול שלה מההתחזקות האיראנית במזרח התיכון. סעודיה מוכנה לשלם הרבה מאוד דברים לאמריקאים בכדי להדק את הברית במלחמה מול האיראנים, ואם זה לשלם במטבע הפלסטיני, אז מה טוב. וזו אחת הסיבות שאבו מאזן באמת נמצא באיזשהו מצב לחוץ, ואכן הוא ממהר לנסוע לאירופה, הוא חושב שמשם תבוא לישועה.
כלומר, הסעודים מבחינתם, / מדינות ערב אחרות, מוכנות להקריב כרגע את הנושא הפלסטיני תמורת עזרה אמריקנית או עזרה ישראלית או כל עזרה אחרת שנדרשת בתמורה להקרבה של הנושא הזה, לוויתור עליו?
הם לא יקריבו את הנושא הפלסטיני לחלוטין באופן מוחלט. הם יקריבו את הנושא הפלסטיני בסוגיות שאבו מאזן רואה אותם כקדוס ביילי, כקו אדום. הם מוכנים לדבר על בירת פלסטין במקומות אחרים שישראל אין לה שום בעיה עם, ומצרים הציעה כל מיני אלטרנטיבות שנשמעות, אתה יודע, גם היום נשמעות הזויות ומופרכות, אבל מאחורי הקלעים אנחנו יודעים שדיברו עליהם. כל מיני, אתה יודע, חלופות כמו בירה בשטח בסיני או במקומות אחרים שלא עלו בכלל על דל שפתיים של, אתה יודע, לא רק שלו של הערבים, אלא גם לא של האמריקאים.
כן, הזכירו את המודיס.
וגם לא של הישראל.
השאלה...
כן. אז אני אומר, אז מצב כזה, אנחנו באמת רואים פה איזה באמת שינוי דרמטי ביחס האמריקאי, זה לא שינוי קוסמטי, זה שינוי מהותי עמוק, שנוצר עם הרבה מאוד קרבה והרבה מאוד קירות אינטרסים. אתה יודע, כל הנושא הזה של ירושלים, אני רוצה להזכיר לך, שעד לפני 20 שנה, איש לא העלה על טל שפתיו את המושג הזה שירושלים אי פעם יכולה להתחלק, ובכל שעבר הזמן, בחסות האמריקאים והאירופאים, ישראל נאלצה פתאום לדון בנושאים שבעבר בכלל זה לא עלה במחשבה של הפיצה.
למה? מצד שני, ירושלים נמצאת כבר 70 שנה, בעצם מ-1947 במצב בינלאומי, המצב הנוכחי של ירושלים, מצב שנמשך כבר עשרות שנים, אף פעם לא היה מלבב מבחינת ישראל.
לא, תראה, אולי רק במובן הצהרתי, אבל לא במובן החלוקתי. מיש מעולם לא חשב שהתחיל שנחתמו הסכמי אוסלו, גם רבים בכנסת, חזר על זה מספר פעמים, שירושלים מאוחדת מבחינת ישראל לנצח נצחים. כשערפת דיבר בזמנו שהם עוד יגיעו לירושלים, והבירת פלסטין תהיה בירושלים, זה רק הצחיך אותו, כי כולם ידעו שאין על מה לדבר, זה בכלל נושא לדיון. ופתאום אנחנו נמצאים 20 שנה אחרי, ומה שקרה זה שככל שעובר הזמן, אז ישראל פתאום לא מסתכלת אפילו בצורה מוזרה על שמעלים את זה בכלל לדיון. מה שטראמפ עשה, הרבה מאוד בדחיפה של בנימין נתניהו, וכמובן בשליחות של השגריר רון דרמר, שפשוט הוריד מסדר היום את הדבר ההזוי הזה של חלוקת ירושלים. הרי זה קונטנזוס בישראל, והיום גם בממשל האמריקאי שירושלים לא יכולה להיות מחולקת. זאת בירת ישראל, כפי שיש וושינגטון, זאת בירת ארצות הברית, ובכל מקום בעולם יש את הבירה שלהם. לא ייתכן שישראל, מדינה ריבונית שהוקרה על ידי האום באופן מסודר, הבירה שלה תהיה כל הזמן נתונה לדיור ולמחלוקת.
ואת זה האמריקנים מבינים גם כן בפעם הראשונה.
כן, חד משמעי, האמריקאים מבינים את זה, וכשאתמול שמענו את מייק פנס מדבר הרבה על הנושא, על הזיקה היהודית לירושלים ועל ארץ ישראל שמוקנית לנו בזכות התנ"ך, והוא דיבר בהרבה מאוד אלמנטים, הזכיר הרבה מאוד אלמנטים דתיים, זה היה חידוש גדול, כי עד היום דיבור רק ברמה הדתית, כשמזכירים את הנושא התיאולוגי, את הנושא הדתי, התמונה נראית שונה לחלוטין, הכוח נראה הרבה יותר חזק, וזה בעצם מה שעושים כרגע האמריקאים, מבחינת ישראל זו ברכה גדולה, אבל כמובן שיהיו כאלו שיכולו לשאול, אתה יודע, את כל אותם נציגים ימניים בממשלה שהם, בוא נגיד, לא נמנים על שומרי המצוות, יכולים לשאול אותם, למה את זה ראיתם, אתה יודע, ללכת בקנאות מיליטנטית כל כך גדולה עד הקצה בנושא של חלוקת הארץ, ואילו בנושאים אחרים, כמו ביקורו של שר הביטחון, למשל, בקניון, בעיצומה של השבת, זה כן בא בחשבון. זה דבר שאנחנו מבחינת דתית יכולים לשאול, אבל מבחינת מייק פנס, מבחינת תפיסתו הדתית האבנגליסטית, הוא אתמול עשה את הדבר
הזה ברור אליו. מבחינתו, כן. אוקיי, כן. Okay, ישראל יסקוביץ', הפרשן המדיני של עיתון משפחה, תודה על הסיקור המורחב הזה.
תודה רבה גם לכם.
בהצלחה, תודה. יום טוב. עכשיו נמצא איתנו על הקו איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, צהריים טובים איתי.
שלום שלמה, צהריים טובים.
אז הבוקר הסערה של בית הספר נתיבות משה בחיפה נמשכת, אפילו הייתי אומר מתעצמת, דיון בוועדה לזכויות הילד על מה שקורה שם, על הסערה שקורית שם, על החרפה שקורית, מתקיים דיון ואף אחד מעיריית חיפה לא מגיע.
נכון, לא רק שלא מגיעים, תראה, אנחנו מדברים כבר תקופה ארוכה, הייתי אומר אפילו מספר שנים, אם אני לא טועה, כבר בפרופיל גבוה, אתה יודע, אמר חבר הכנסת גפני, במשך 17 שנה הילדים שם סובלים בחיפה, אבל לפחות בעניין של הכנסת וההבנות שכביכול הגיעו להם אחרי כל ההפגנות שראינו לפני בערך שנה, והעובדה ששר החינוך נפתלי בנט ישב יחד עם ראש העיר, רק נתקצר את הסוגיה, מדובר בבית הספר של החינוך העצמאי, שם לומדים כ-500 ילדים בשטח קטן של 800 מטר, אין חצר משחקים, חלק מהכיתות מתחת האדמה וחלק במבנים הרעיים על גג הבניין, וביקשו חברי הכנסת, יחד כמובן ועד ההורים שפנה לחברי הכנסת, לטפל בסוגיה, להקצות איזשהו שטח לבית הספר נתיבות משה, הבטיח גם שר החינוך וגם הנציגים האחרים והוועדות לטפל בסוגיה הזאת, אבל עד עכשיו זה לא קורה. דיון מיוחד מתקיים בבוקר בוועדה המיוחדת לזכויות הילד בכנסת, והם דנו בסוגיה, שים לב, כמו שאמרת בפתיח, נציגי עיריית חיפה וגם ראש העיר לא הגיעו לישיבה הזאת, חבר הכנסת מקלב וחברי הכנסת החרדים הנוספים ביקרו בחריפות את העובדה שראש עיריית חיפה יונה יהב לא סופר את הילדים שלומדים שם ולא סופר גם את הכנסת, וקראו לנקוט נגדו בסנקציות.
כן, אבל איתי, זו לא הפעם הראשונה שחברי הכנסת החרדים מדברים על הנושא, וזו לא הפעם הראשונה שהם מגנים את ההתנהגות של עיריית חיפה, שעושה פה איפה ואיפה כנגד בית הספר. השאלה, מה באופק? הרי הנושא הזה הגיע כבר לשולחנו של שר החינוך בנט.
אני יכול לומר לך שבאופק יש רק דבר אחד שאולי מנחם את גפני או את חברי דגל התורה, או בכלל הציבור שנמצא שם, זה הבחירות. הבחירות נמצאים נמצאות 10 חודשים מהיום, והתקווה שלהם שבאמת יוחלף ראש העיר יונה יהב, אני לא בטוח ששאר החברים שותפים להערכה הזאת, אגודת ישראל, ש"ס, אבל
זו אגב זו תקווה טכנית, כלומר זה משהו שלא בטוח שהוא מתממש, זה לא משהו מציאותי בוודאי, ויונה יהב הוא כבר, נזכיר למאזינים, ראש עירייה בחיפה במשך שנים רבות, צריך להודות על האמת, הוא פיתח את העיר הזאת, הביא אותה באמת לממדים אחרים. קשה לראות כרגע מישהו באמת שמצליח להתמודד מולו ואפילו לזכות. השאלה, מה תכלס? והיה אם לפי הצפוי יהב ינצח? מה הצעד הבא שניתן לעשות?
קודם כל מדברים על מה שקורה היום. תראה, אני לא, לחברי הכנסת החרדים בינתיים נשאר רק לצעוק, אתה יודע, אין להם הרבה, אומר חבר הכנסת גפני, אתה יודע מה, בוא נשמע את גפני בוועדה היום, נשמיע את האינסרט.
אוקיי. בוא נשמע את ההקלטה.
מדובר על דבר שהמדינה הייתה צריכה לראש ולגרוש, זה לא היה יכול להיות יותר משלושה חודשים שהעניין הזה נפטר. לא יכול להיות דבר כזה. אין מציאות כזה במדינת ישראל, לא במגזר היהודי, לא במגזר הערבי, לא בשום מקום שמחזיקים ככה ילדים 17 שנה. אין לי מילים בשפה העברית כדי להגדיר את האכזריות הזאת. הרי עומדים מול ילדים, מול מי? עומדים מולי? עומדים מול...
לא בעיה שלהם, אז זה בעיה של מי?
זה העירייה.
אוקיי, שמענו את הדברים, באמת דברים קשים, נשמע דברים מלב עמוק, מתוך מצוקה אמיתית. משה גפני מכיר את העניין הזה מקרוב ויודע מה קורה שם, הוא ביקר באזור.
אני רק רוצה לציין שגם נציגת משרד החינוך הודיעה שמשרד החינוך הקצה תקציב לשיפוץ המבנה הזה, ועיריית חיפה לא משתפת פעולה, פנו גם כן לעיריית חיפה למשרד החינוך. על מנת למצוא פתרון, אולי בהקצאת קרקע, אולי בדברים נוספים, בעירייה לא משתפים פעולה. גם יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אמרה, יש כאן בעיה שהעירייה לא רוצה לשתף פעולה עם העניין הזה. ולכן, מדובר בבעיה, אנחנו כרגע לא רואים את הפתרון, כמו שחברי הכנסת לא רואים את הפתרון, ולכן נשאר להם רק לבטא את עצמם ולזעוק בעצם נגד עיריית חיפה.
כן, וכולנו כמובן תקווה שהם יצליחו במאבק הצודק הזה. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, תודה לך.
תודה רבה.
ואיתנו על הקו דפנה, מוועד ההורים בבית הספר נתיבות משה בחיפה. שלום דפנה.
שלום וברכה.
תראי, הסיפור של בית הספר שלכם נמצא בכותרות, הייתי אומר כבר כמה שנים טובות, ראינו פה הבטחות של העירייה, שר החינוך התערב, בהחלט הגיע לדרגים הגבוהים ביותר שניתן להגיע אליהם, והבוקר עיריית חיפה שוב מתעלמת, אפשר לומר מצפצפת עליכם, אולי הגיע הזמן להרים ידיים?
ממש לא, אנחנו לא מרמים ידיים, אנחנו באמת עצוב מאוד שעיריית חיפה ככה מתנהגת לילדים, מתעללת בהם, אין מילים אחרות. הילדים עדיין סובלים. אני מקווה שבסוף יימצא פתרון, אבל אנחנו ממש לא מרמים ידיים.
יש לזה תקדים בחיפה? כלומר, זו בעיה שעוד בתי ספר מתמודדים איתה? או שזה רק אתם בגלל אולי הכיפה שעל ראשכם?
כמה שידוע לי שאנחנו לא בית ספר היחידי שסובל, כל בתי ספר של החינוך העצמאים סובלים למצוקה. יש גידול ניכר באוכלוסייה החרדית בחיפה, ומה שידוע לי שב-15 שנה האחרונות לא נבנתה אפילו כיתה אחת בחיפה, למרות הגידול העצום, ברוך השם, שיש בעיר חיפה.
זה משהו שהתחיל עוד בתקופתו, סליחה, זה משהו שהתחיל בתקופתו של יונה יהב, או שזה משהו שהיה לפני, והוא פשוט ממשיך את המסורת?
לא, 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 בכלל לא. אז מאיפה יש כן בתי ספר של חינוך עצמאי, לדעתי, והרגע שיונה יהב התחיל את כהונתו, פשוט החרדים מאוד סובלים. במיוחד התלמידי בית ספר נתיבות משה, אנחנו לא אמנו, זאת אומרת, הבן שלי זה עוד מהמחזור הראשון. כשהבית ספר הוא קם, אז כן הייתה לנו הבטחה של מצנה, וכן החל בתהליכים, ואני ראיתי היום את המסמכים בדיון בוועדה, הוכחתי מעל כל ספק שכן הוא קצה, וזה בתהליך של הקצה.
עכשיו, רשמית בוודאי העירייה אומרת שהיא רוצה לעזוב, היא לא יכולה בגלל דברים כאלו ואחרים, אבל מתחת לפני השטח, כשאתם מדברים עם גורמים בעירייה, חרדים או שאינם, מה את שומעת? מה הסיבה האמיתית למלחמה העיקשת והלא מובנת הזאת בכם?
אם אתה שואל אותי, גם מי זה נראה הכיפה שעל הראש? אין לי הסבר אחר. הסיפור הוא עוד מתקופת חיים וילינגר, שהוא היה חבר המועצה, ואז ב-2007 הוא הגיש שאילתה למצוקה של בית ספר נתיבות משה. אז כבר אז יונה יהב התנגד למציאת חלופה, כאשר הוא הבטיח, ויש את זה מגובה במסמכים, שהוא הבטיח לרב גפני שיבנה בית ספר אומנם, הקצאה הזו לא ניתנה לנו, אבל הוא מבטיח שהוא ייתן לנו משהו אחר, וזה לא קרה.
אוקיי, okay, אז מה נראה לך, מה הצעד הבא למעשה שאתם עושים? כי כמו שאמרתי, פניתם כבר לכל מי שאפשר. מה באמת הצעד הריאלי הבא? פנייה לבית משפט, פנייה לראש הממשלה, הפגנה
אנחנו,
אולי?
אנחנו גם נבחן את האפשרות של פנייה לבגץ, זה דבר שצריך התייעצויות רבים עם גורמים, עם רבנים גדולים, זה לא דבר פשוט, אבל זה בהחלט תהליך שנלקח בחשבון.
אוקיי, דפנה, תודה רבה לך על הדברים האלו. נקווה באמת שתצליחו במאבק שלכם שם. אנחנו נשמח כמובן להמשיך ולדווח בהתפתחויות, ונקווה שהן יהיו התפתחויות באמת טובות. תודה לך. עכשיו שלום לקובי פינקלר, כתבנו.
שלום, שלום, תורן טובים.
כתבנו לעני צבא וביטחון. אתה מדווח על דיווח ראשוני על איזשהו ניסיון פיגוע.
נכון, אנחנו עדיין מסייגים אותו, צריך לבדוק את כל הפרטים, לפי הפרטים שיש בידינו. שני מחבלים מתקרבים שם לעמדת צהל בצומת תפוח, כפי שאמרת בשומרון, כוח של משמר הגבול ושל צהל יורה בהם ומנטרל אותם. לפי מה שאני ידוע לי, אין נפגעים לקוחותינו, אבל כל הדברים האלה קרו ראשונים לבד, ממש אירוע שהיה, או קיבלנו עליו דיווח לפני 2-3 דקות, אלו כמובן הפרויקטים הראשונים, ניסיון פיגוע בצומת תפוח, להמשיכו להתקן במהלך המהדורה שלך ובחדשות כמובן.
קובי, לפי מה שאתה מכיר למעשה את השטח, יש התכנות שניסיון הפיגוע הזה, אם הוא אכן קרה, מגיע על רקע ביקורו של סגן הנשיא האמריקני, כלומר הפלסטינים מנסים למשוך תשומת לב ולהעביר את השטח בכל מחיר?
לא, תשמע, יש הרבה דברים שהם כל הזמן קורים. אנחנו פשוט אולי הורגלנו, אולי פשוט פחות שמים עליהם את ליבנו, פחות מדווחים עליהם. תשמע, אם הייתי נותן עכשיו למאזיני כל חי, בשעת צהריים זאת 1:27 דקות, כמה נתונים רק מהבוקר, כמה מקרים של ידועי אבנים, של הבוקי תבירה, של ניסיונות לפגוע בחיילים, באזרחים ובכל מיני מקומות נוספים, כולל פעילות הלילה שהייתה בחברון כדי לעצור שם חוליה שפשוט בונה על כך שהם ירכשו נשק גנוב, גם נעצר אחד מבעלי הבתים כשפשוטו נשק גנוב, אז כל הדברים האלה מתרחשים כל הזמן. הם פשוט באים לידי ביטוי כאשר ישנו אירוע כמו שהיה לפני כמה דקות, תוך כדי כך שאני מדבר איתך, אז אני כבר מקבל גם תמונה ראשונה, שתי תמונות ראשונות של המחבלים שסורים על הרצפה, מן האירוע הזה שבו כאמור ניסו מחבלים לתקוף את העמדה של צהל, חיילי צהל וחיילי מג"ב בצומת תפוח, אירוע שמסתיים כאמור בניטרולם של שני המחבלים. אז שוב, אנחנו מדברים על אירועים שכל הזמן צצים, וכל הזמן נמצאים מתחת לפני השטח, הוא מעל לפני השטח, אנחנו מגיעים...
אירועים יזומים או שמדובר פה בזאבים בודדים, כלומר במחבלים שפועלים על דעת עצמם?
קשה לומר כרגע אם זה אירועים יזומים. תשמע, בדרך כלל כל האירועים האלו זה אנשים בודדים. באמת המינוח הזה הוא אמיתי, הניסיונות הפיגוע, הפיגועים של מפגעים בודדים, זה באמת אמיתי. זה קורה לא אחת ולא שתיים גם על רקע אישי. ראינו בחודש האחרון, גם בשבועיים האחרונים, 3 מקרים לפחות כאלה שבחברון. כולל אתמול, שצעירה או צעירים מגיעים לעמדות הבידוק, וברשותם כלי נשק, סכינים, חפצים הרבה יותר חדים, והם יודעים שהמגנומטר הזה, ויודעים שהמעצור הזה יבדוק אותם ויתפוס אותם ויעצור אותם, אבל הם רוצים לעצר פשוט בגלל סכסוך משפחתי או בגלל אירוע אחר במשפחה שלהם. כי אם הם רוצים ללכת סתם לכיוון אירוע שהם יצליחו, הם לא צריכים לבוא לכיוון מערת המכפלה למגנומטר הזה, שבוודאי שיעצרו אותם איזה, כמו שיכנס לנמל התעופה בן גוריון ותחשוב שאתה מסוגל להעביר שם נשק או משהו אחר. זה ברור לך שלא.
כן,
אז הרבה פעמים זה קורה לרקע הזה. כרגע אני לא יכול להגיד לך ספציפית לגבי אירוע זה, אבל אירוע שהיה בצומת תפוח הוא כן, עכשיו אפשר להגיד בצורה בוודאית, אירוע ניסיון פיגוע בצומת תפוח, שבו שני מחבלים נוטרלו. ברוך השם, האירוע הזה מסתיים בלא נפגעים בידינו.
אוקיי, אם אנחנו כבר מדברים, קובי, בנוגע... בוא נעבור דרומה לרצועת עזה, בנוגע למה שמתרחש שם עם חמאס. נראה שיש רגיעה, אפילו רגיעה משמעותית. אם לפני שבועיים זה נראה שאנחנו ממש לפני הסלמה, או אפילו מבצע נוסף ברצועת עזה, נוכח הטילים שנורו עלינו משם, על ידי חמאס או על ידי ארגונים סלפים כאלו ואחרים. כרגע נראה שהשטח רגוע. מה הסיבה לשקט הזה בעצם?
זהו, אז אני מדבר עם גורמים שונים במערכת הביטחון, ומתבררת לנו תמונה שלא סתם יש שקט בשבועיים האחרונים סביב רצועת עזה, לא יודע מה שיהיה בעוד 20 שניות, אבל נכון לעכשיו. דיברנו על כך שכביכול החמאס מנסה לחמם את השטח, מתבררת עובדה הרבה יותר בסיסית, שכל מי שפעל שם זה היה ארגון סלפי, שלמעשה ראשו של הארגון הזה, נור איסה, שמו נעצר לפני כחודשיים בידי החמאס. החמאס עושה מאמצים גדולים מאוד כדי להילחם בארגונים הסלפים מבחינתו המסוררים. מלחמה עיקשת ונוקבת מדם, אתה טוב ממני באיזה דבר הזה בין החמאס לבין דאש, אפילו שדאש הוציא אחד מגיבורי החמאס מבחינתם להורג בעירייה, והם מנסים כל הזמן החמאס לעצור את המחבלים הללו מבחינתם, את הסלפים הללו. אותו נור איסה הוא הראש של הארגון הזה, נאסר בית דין, שמו של הארגון שבו הוא פועל, ובתגובה כל 40 הרקטות, וזאת הכותרת שגם שמנו אותה היום באתר של כל חי, שכל 40 הרקטות שנורו בחודשיים האחרונים שקדמו עד לפני שבועיים, כולם נורו בידי אותו ארגון. לא היה קשר לחמאס בנושא הזה, דווקא להפך, זה היה כדי להטריס לחמאס, ובתגובה צהל הצליח גם לפגוע במנהרה. ברגע שצהל מקבל איתות תרתי משמע מרצועת עזה על כך שישנה פעילות, אז צהל מגיב, וראית גם שהתגובה הייתה יותר מתונה, וכל הזמן גם תוקפים אותי אפילו ברחוב ובבית הכנסת, או כאשר אתה מסתם שידור, מה זאת התגובה שצהל בסך הכל ירי של טנק או פעילות כזאת ואחרת, ירי לעבר עמדה כזאת. אז כרגע שאתה מקבל את התמונה, והתמונה המודיעינית מאוד ברורה, וכאשר שר הביטחון דיבר לפני כמה ימים על כך שאנחנו יודעים בדיוק מי הוא אותו גורם שירה, ומי הוא האיש הספציפי הזה שעומד מאחורי כל הדברים הללו, אז הנה עכשיו אפשר לגלות גם את שמו של האיש הזה, של המחבל הזה, ולכן התגובה היא מדודה. אם אתה מגלה, יודע על מנהרה, זה פתרון מצוין ותשתיתי לפעול כנגדה. ואם אתה יודע שזה יבוא להסלים את השטח ולהעביר את השטח בלי שתצטרך לכך פעולה נוספת, אז יודעים שעושים את זה בצורה המודרת והשקולה.
אוקיי, הדברים מורים, קובי פינקלר, תודה רבה, וכמובן אם יהיו התפתחויות שם מצומת הפוח, אנחנו נשמח לשוב ולהתעדכן כאן על ידך. תודה, קובי. עכשיו נמצא איתנו על הקו אלדד בק, שליח ישראל היום לברלין, העיתונאי הישראלי הוותיק ביותר בגרמניה. שלום אלדד.
שלום, שלום.
איתך, כמי שמומחה לגרמניה, כמי שמתגורר בגרמניה, מכיר היטב את הלך הרוח הגרמני. היינו רוצים לדבר קודם כל על בואו של שר החוץ הגרמני בשבוע הבא לישראל, סיפור שחשפנו כאן רק הבוקר, ביקור שהוא לכאורה פרטי, אבל השאלה האם אותו שר החוץ הגרמני, זיגמר עמנואל, יחזור בו מדבריו בעבר שישראל היא מדינת אפרטהייד, ויסכים להיפגש עם נתניהו, לבקש סליחה על ההתנהגות שלו הקודמת.
תיקון קטן, אנחנו חשפנו את דבר הגעתו של זיגמר גבריאל לישראל בישראל היום כבר לפני שבוע, רק מן הסתם זה לא עשה כותרות כי היו עניינים אחרים, פנס הגיע וכו'. בכל מקרה, מדובר אכן בביקור שיערך בהזמנת מכון מחקר ישראלי, אבל זיגמר גבריאל ינצל ומתכוון בהחלט לנצל את ההגעה שלו לישראל, קודם כל כדי ליישר את ההדורים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהיפגש איתו, וגם לעשות פגישה מדינית נוספת עם אבו מאזן ברמאללה. באופן עקרוני, ללא ספק, היה עדיף שזיגמר גבריאל יסדר את העניינים שיש לו לסדר עם ישראל אך ורק בירושלים, ולא יקשר את זה עם רמאללה, אבל לגרמנים יש נטייה לחבר בין שני הדברים ולא להפריד.
כן, גרמניה באמת מובילה את הקו הזה, אולי הקו הנוקשה של אירופה מול ישראל. השאלה, לפני הכל, מי המכון שמזמין את אותו שר החוץ הגרמני? סביר להניח שמדובר באיזשהו ארגון פרו-פלסטיני?
לא, 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 מדובר במכון מחקר מכובד מאוד בישראל, INSS שמו, וכמה מראשיו מכירים את גבריאל באופן אישי, ולכן הם הוציאו את ההזמנה לגבריאל.
אוקיי, ומה זה אומר שהוא יחזור בו? או שהוא ינסה להתפייס עם נתניהו, שמי בעצם יבוא לקראת מי?
אני לא אמרתי שהוא יחזור בו, אני אמרתי שהוא מתכוון להתפייס עם נתניהו. אני מזכיר לך שהמריבה שהייתה בין זיגמר גבריאל לנתניהו הייתה קשורה להתעקשות של גבריאל להיפגש עם נציגים של ארגוני שמאל קיצוני, שבין היתר מקבלים גם מימון מאוד נדיב מצידה של גרמניה. וכשנתניהו ניסה לשכנע את שר החוץ הגרמני להיפגש גם עם נציגים של ארגונים אזרחיים שמשקפים את החלק היותר מרכז ימין של המפה הפוליטית בישראל, גבריאל סירב, ובגלל הסירוב הזה נתניהו החליט לבטל את פגישתו עם גבריאל במאי האחרון. זאת אומרת שהסכסוך בין שניהם קשור לכל הנושא של התמיכה הגרמנית בארגוני שמאל רדיקלי, שוברים שתיקה, בצלם וכולי, ולא להתבטאויות של זיגמר גבריאל לגבי המשטר האפרטהייד לכאורה לדעתו שקיים בחברון. גבריאל חזר על הדברים לפני כמה שבועות במפגש עם פעילים מוסלמים כאן בגרמניה, במהלך פגישה שהוא קיים לדיון על נושא אנטישמיות מוסלמית, וכנראה רצה להצדיק את עצמו, להראות שהוא לא בא בדרישות יתר אך ורק למוסלמים ולערבים, אלא גם מבקר בצורה מאוד משמעותית את ישראל, ושב ושלף את ההתייחסות שלו למצב האפרטהייד בחברון, שאגב, בזמנו, בשנת 2012, כשאמרת הדברים לראשונה, הוא אז חזר בו והתנצל על הדברים.
כן, מה שמצביע מצד שני, החזרה הזו של שר החוץ הגרמני גבריאל מצביע ש... זה משהו הרבה יותר עמוק, זה לא עניין של כן לבקר את בצלם או לא לבקר את בצלם. זה נושא שאתה כותב עליו די הרבה, שהגרמנים היום מנסים, אפרופו יום השואה הבינלאומי שיחול בשבת, מנסים כמה שיותר להוריד מהמצפון שלהם את האחריות שלהם לפשעי השואה, בכך שהם משווים להבדיל כמובן בין הפשעים שישראל עושה לפשעים של הנאצים, בצורה כזו או אחרת.
כן, ללא ספק, יש כאן סקרים ומחקרים ומשאלי דעת קהל שמצביעים בצורה מאוד ברורה על כך ש-40% מכלל הציבור הגרמני מאמינים שמה שישראל עושה לפלסטינים הוא שווה ערך למה שהנאצים עשו ליהודים, וזאת תופעה שרק הולכת ומתעצמת ונובעת בעיקר מכך שא' התקשורת הגרמנית בדיווחים המאוד חד צדדיים שלה מביאה הרבה מאוד אנשים באמת לראות אך ורק פשעים לכאורה שישראל מבצעת, ולא רואים לחלוטין את מה שהפלסטינים עושים. וגם הזירות הפוליטית והאקדמית כאן בגרמניה כבר הרבה מאוד שנים מאמצות את הנרטיב הפלסטיני לגבי מה שקורה כאן בסכסוך, וכל זאת כאמור מתוך רצון עמוק לטהר את המצפון הגרמני ולבוא ולומר, תראו, לנו אולי הייתה איזושהי בעיה לפני 80-70 שנה, אבל אתם הישראלים עושים בדיוק את אותם דברים היום.
וזאת
אחת הבעיות
הבסיסיות. כן.
זאת אחת הבעיות הבסיסיות שקיימות היום בקשר לטעמי החולה בין ישראל וגרמניה. אנחנו יותר מדי זמן שתקנו על ההשוואות הללו, אנחנו יותר מדי זמן נתנו לגרמנים ליצור כל מיני מצבים לא בריאים במערכת היחסים בינינו, ורק לאחרונה אני מעריך שהמשבר שנוצר דווקא בחודשים האחרונים הוא זה שיאפשר לנו לבוא ולדבר עם הגרמנים בצורה בהרבה יותר, מה שנקרא, שוות עיניים, גובה עיניים, ולא מתוך התחנפנות והתרבסות.
בהחלט, שאלה אחרונה בדקה שנשארה לנו, אתה רואה שינוי במדיניות הגרמנית כלפי ישראל בגלל הבחירה של טראמפ? הרי ראינו רק השבוע דיווח שגרמניה עומדת מאחורי איזשהו ניסיון אירופאי לשנות את הסכם הגרעין, או לשנות סעיפים בהסכם הגרעין, להטיל סנקציות על איראן. יש איזה משהו מתחת לפני השטח?
גרמניה גם הייתה זאת שיצאה בביקורת יחיד כמעט על הנאום המטורף של מחמוד עבאס מלפני 10 ימים. להזכיר לך, מחמוד אבס נפגש עם כל שרי החוץ האירופים אתמול בברסל, ואנחנו לא שמענו בינתיים דברי ביקורת של האיחוד האירופי כלפי הנאום המטורף הזה. יש ללא ספק איזשהו משהו שמתחיל לזוז בצד הגרמני, אבל אנחנו עוד רחוקים מאוד מלראות אישור קו בצורה מאוד משמעותית. אני אזכיר לך שגרמניה הצביעה נגד ההכרזה של ארצות הברית שמכירה בירושלים
כבירת
ישראל, וזה אחד הדברים שלדעתי הגרמנים צריכים לפתור בינם לבין עצמם כמה שיותר מהר.
אוקיי, הדברים מובנים. אלדד בק, שליח ישראל היום לברלין, תודה על הדברים האלו.
יום טוב.
ביי ביי. איתנו על הקו בנושא הזה של יום השואה הבינלאומי, עורך דין אביבה סילברמן, מייסדת מנכלית עמותת אביב לניצולי השואה. שלום וצהריים טובים.
צהריים טובים.
אז ניצולי השואה זה שם כולל עשרות אלפים, אולי מאות אלפי בני אדם שחוו את השואה האיומה מקרוב, ולמרות השנים הארוכות שחלפו מאז, מאז שהשואה הסתיימה, עדיין יש, אפשר לקרוא לזה חורים רבים אפילו בנוגע לזכויות שלהם. יש הרבה קשישים ניצולי שואה שהבירוקרטיה מסבכת אותם, שהם לא יודעים בדיוק מה הזכויות שלהם. מה את יכולה להרחיב בנושא הזה?
אז בהחלט אני יכולה לספר לכם שאנחנו עמותת אביב לניצולי השואה, עמותה הוקמה לפני 10 שנים, ראינו עד היום אלפי ניצולי שואה שפנו אלינו, שוב כל השירות שלנו ניתן ללא תשלום לניצולי השואה, ובמקרים רבים אני יכולה להגיד לך, בכ-60% מהמקרים של פניות אלינו, יש לנו מה להציע. כלומר, זה יכול להיות רנטה, כלומר, איזו קצבה חודשית שניצולי השואה לא ידעה עליה, איזו החמרה במצב, כי יש מחלות נוספות שהוגרו בשנים האחרונות, או אפילו באמת לפעמים סכומים משמעותיים ביותר, דווקא מגרמניה שהיום משלמת לאנשים שעבדו בגטו ללא כפייה, פיתוח לאומי סוציאלי מגרמניה, ועדיין החוק פתוח, ניתן להגיש בקשות לקבל עשרות אלפי יורו מהגרמנים, פלוס קצבה חודשית. כלומר, יש מגוון רחב של זכויות שקיימות, וחוסר המודעות לצערנו הרב בציבור הרחב בנוגע לזכויות שכבר קיימות גדול ביותר.
נכון, אני יכול להעיד שאני למשל בתור דור שלישי לניצולי השואה קיבלתי לאחרונה כמה טלפונים מכל מיני עמותות שמטפלות או חברות כאלו ואחרות שאמרו, סבא שלך וסבתא שלך שהיו בשואה והיו במחנות השמדה ובגטאות ונפטרו כבר, מגיעות להם זכויות ואתם במשפחה יכולים לממש אותן. השאלה אם פשוט יש פה...
בדיוק, יש פה באמת עניין של רכוש, שלפעמים באמת אפשר כיורשים להגיש בקשות, אבל פה אני מדבר כרגע, וזה באמת מה שהכי חשוב היום, לסייע לניצולי שואה שעוד חיים בינינו היום. כי גרון הזכויות האלה הן אישיות, כל עוד שניצול שואה חי, הוא יכול להגיש את הבקשה. ברוב המקרים, יש מקרים, זה גם עובר לקרובי משפחה, אבל בגדול, האינטרס שלנו זה לסייע כל עוד שהם חיים בינינו, ועדיין היום במדינת ישראל יש הרבה מאוד ניצולי שואה, אנחנו רוצים להגיע להם ולסייע להם לקבל את המקסימום.
אוקיי, אולי איזה טובת המאזינים, תתני פה, תדעת, איזה שהם קווים מיתר כלליים, למי זכאי למה? האם גם בן אדם, למשל, שנולד, היה בן 2 כשהשואה התרחשה, זכאי לאיזה שהם פיצויים?
לגמרי. כל מי שהיה ילד או תינוק במהלך השואה, אפילו מי שהיה עובר ברחם אמו והאימא עברה רדיפה מוכרת, אותו עובר היום לפי הפסיקה גם כן מוכר, ויכול להגיש בקשות לקבל זכויות. עכשיו אני רוצה לספר שבאמת מבחינת הזכויות הדברים משתנים כל הזמן. גם אם מישהו בעבר נאמר לו שהוא לא זכאי לקבל שום דבר, אני קוראת בציבור הרחב, ופה בעיקר אני מניחה שגם צעירים שומעים אותנו, ילדים, נכדים של ניצולי השואה, תפנו לעמותת אביב לניצולי השואה, תבדקו כי דברים משתנים. לדוגמה, עובדי כפייה. אנשים שהיו ברומניה עבדו עבודות כפייה ועלו אחרי אוקטובר 1953. כיום מדינת ישראל מכירה באותם עובדי כפייה, ואפילו ילדים שהתלוו לעובדי כפייה, ההורים שלהם, ולא עשו עבודת כפייה, פשוט התלוו להורים, כיום זכאים לקבל קצבה חודשית במדינת ישראל. זה למשל משהו שחדש, ואנשים לא ידעו עליו. וכך יש המון דברים היום על דמנציה. מי שסובל מדמנציה ומוכר ברשות לזכויות ניצולי השואה והוא מעגל ראשון, יכול לקבל הכרה בדמנציה, תוספת אחוזי נכות, השתתפות בהוצאות אשפוז או החזקת עובד זר או עובד ישראלי. כלומר, המון המון זכויות שהתפתחו בשנים האחרונות, ויש חוסר מודעות גדול בציבור הרחב לגבי הזכויות האלה.
חשוב מאוד, בהחלט.
לכן אני קוראת לפנות לעמותת אביב לניצולי השואה.
את רוצה לתת פה גם את המספר הטלפון שלכם?
כן, טלפון של עמותת אביב לניצולי השואה, כל הייעוץ ניתן בחינם לניצולי השואה וחוזרי משפחתם, 072-242-4404,
אני חוברת 072-242-4404, עמותת אביב לניצולי השואה. לגבי זכויות, יש לנו גם אתר אינטרנט שניתן להיכנס, לקרוא, להוריד טפסים, לפנות אלינו, אנחנו נשמח לעזור לכולם, כי באמת זאת המטרה שלנו, שיחיו בכבוד וברווחה, ולסייע להם כל עוד שניתן.
מטרה חשובה בהחלט, עורכת הדין אביבה סילברמן, מייסדת מנכ"לית עמותת אביב לניצולי השואה, תודה רבה על האינפורמציה החשובה הזאת. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים מיד.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם שלמה ריזל. בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. שבת של עומק והתעלות למאזיני כל חי עם הרב בנימין מילצקי ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888.
שלום, כאן אופיר אקוניס, שר המדע והטכנולוגיה, ואני מזמין אתכם להשתתף באירועי שבוע החלל הישראלי, בסימן 70 שנות חדשנות למדינת ישראל. ייכנסו לחדר הבריחה של המשימה הסודית, במתחם המרכזי במוזיאון ארץ ישראל. בואו לבקר במרכזי הפעילויות ברחבי המדינה, חינם. יחד נגיע הכי רחוק שאפשר. האירועים להנצחת מורשת האסטרונאוט אילן רמון. כל הפרטים באתר של משרד המדע והטכנולוגיה.
אתה רוצה לעצמך קצת שקט ושלווה? מרחצאות המרפא של חמת גדר בערב רחצה לגברים בכל יום חמישי מהשעה 11 בלילה עד 3 לפנות בוקר במקום מחירת שולנט. לפרטים והסעות חייגו 052-719-5166. חמת גדר, כי גם הגוף צריך מרגוע. חמת גדר. עולים להר הזיתים להילולת הרשש הקדוש, יום חמישי ט' בשבט. הסעות חינם מתחנת האבן ברחוב שמואל הנביא 79, החל מ-8 בבוקר ועד 5 כל שעה עגולה. התחנה הבאה, הר הזיתים, חדש באגד, קו 84, ישיר, מהיר, זול והכי חשוב מוגן לקברי הצדיקים וקברי המשפחה. בימים א' עד ה' ולאורך שעות היום מתחנת הרכבת הקלה בגבעת התחמושת. עולים להר הזיתים, לפרטים כוכבית 2800. שתהיה לכם נסיעה מהנה, רגועה ובטוחה.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו 02-538-3788. 02-538-3788.
הורים יקרים, ההרשמה לגנים ולבתי הספר בירושלים לשנת הלימודים תשע"ט 2019 בעיצומה. רשמו את ילדיכם עוד היום באתר העירייה בקלות ובמהירות. ההרשמה תסתיים בשישה בפברואר 2018, כ"א בשבט תשע"ח. חלומות גדולים מתחילים בחינוך ירושלמי.
משנה מאירה, שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764.
חם מנתח! הקליקו עכשיו netach.co.il והיכנסו לתחרות החמין המנצח.
רשת שוק מאדרין חוגגת יום הולדת שנה ואתם מרוויחים ובגדול. קבלו מוצר בשקל אחד בלבד. מיץ ענבים טבעי ארזה ליטר אחד רק בשקל. מארז שישיית סודה קינלי ליטר וחצי רק בשקל. קמח דגן קילוגרם אחד 3 יחידות רק בשקל. בייגל לבייגל בייגל 280 עד 400 גרם רק בשקל אחד. אקונומיקה ריחנית פסגה 4 ליטרים רק בשקל. בתוקף עד 27 בינואר. מותנה בקנייה 100 שקלים ועד 500 שקלים. לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע. מוגבל לקניית פריט אחד על כל 100 שקלים מבין 5 המבצעים. שוק מאדרין, השוק של כולם.
שומע? לפרי נדלן יש בשבילך משהו ספשייל. פרי ספשייל, פרויקט מגורים באזור השוק המתחדש במרכז העיר פתח תקווה. דירות 3 ו-4 חדרים מ1,190,000 שקלים בלבד.
רק 1,190,000?
באמת ספשייל.
זה ספשייל. תחשוב כמה תהיה שווה הדירה בעוד 3 שנים.
וואלה ספשייל.
פרי ספשייל פתח תקווה. דירות ספשייל, מיקום ספשייל, מחיר ספשייל. חייגו עכשיו כוכבית 50-66. פרי נדלן.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
אתמול חברה המליצה לי על ביטוח דירה גם וגם של שירביט. גם תיקוני צנרת, גם כיסוי נגד גניבה. גם כיסוי צד ג' מורחב, גם דיור חלופי במקרה הצורך. שאלתי אותה, אבל מה המחיר? יש מצב גם להנחה קטנה?
נכון, משרד האוצר קבע. שירביט מצטיינת גם בביטוח הדירה. חייגו כוכבית 2003 ותיהנו גם משירות מעולה וגם מחודשיים מתנה בביטוח הדירה.
כוכבית 2003, שירביט.
הבחירות לרשויות המקומיות מתקרבות, וזה הזמן שלכם להיכנס לזירה.
בקדנציה הזו אנחנו עשינו...
הישגים שלהם לעולם לא היו קורים ללא גיבוי מוחלט של ראש העיר.
התושבים רוצים מקצועי.
כל החדשות, המועמדים, הסיפורים, העדכונים והספינים. לקראת הבחירות המוניציפליות, בהגשת איתי גדסי, זירה מקומית, הערב בשש, רק כאן בקול חי.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם שלמה ריזל.
הפוך על הפוך, חזרנו אליכם לדקות האחרונות של התוכנית, ואיתנו הרב אופר קריפו, מנהל בית חב"ד בקוסקו שבפרו. שלום וצהריים טובים.
צהריים טובים, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומכם שם בקוסקו?
ברוך השם, אנחנו האמת שעכשיו בארץ, אנחנו לא בקוסקו. אז עוד שבוע אנחנו נתחיל לשם.
הבנתי, חופשת מולדת?
סוג של, העונה בקוסקו היא 9 חודשים, ושלושה חודשים כל המטיילים יורדים דרום, על דרום צ'ילה וארגנטינה, אז אצלנו מתרוקן. זה זמן טוב להגיע לארץ, לעשות קצת פעילות כאן, וגם לדאוג שהילדים יהיה להם קצת חברה.
אוקיי, איתך אנחנו מדברים בגלל ידיעה, הייתי אומר אולי אפילו מפתיעה על... אנטישמיות והתנכלות לישראלים אצלכם שם בקוסקו, בפרו, אפילו חוסר רצון של בעלי גסטאוסים שם, של בעלי מלונות לארח ישראלים, התבטאויות כאלו ואחרות, מה בדיוק הסיפור שם?
כן, האמת שזה נשמע יותר מפחיד ממה שזה באמת, במובן שזה לא סטלים וזה לא ברבים, זה רק ביחיד. ובאמת היחסים שלנו עם המקומיים הם יחסים מצוינים לאורך כל השנים, בין אם זה עם האנשים עצמם, השכנים, ובין אם זה המוסדות, משטרה וכו', שכל צרה וכל בעיה שיש, הם פונים אלינו ומבקשים את עזרתנו, ואנחנו עושים תיאום בינם לבין הישראלים, שהרבה פעמים זה סתם בעיות של אי-הבנה יכולים לגרום לבעיה להתפתח, ואנחנו יכולים לפתור אותה. אלא שיש פה בעיה נקודתית, פשוט, יש פה דבר מעניין, הבנייה בקוסקו היא כזאת, שיש, היא בנייה קולוניאלית, זה דומה ככה, כמו בגמרא יש, יש חצרות משותפים עם הרבה שותפים וכן הלאה. שכרנו בית, ומאחורי הבית היה שטח פנוי.
בית פרטי או בית שהוא אמור להיות בית חב"ד? כי לפי מה שאני מכיר מהתמונות מכתבות עליכם בעבר, יש לכם שם מבנה גדול ממדים.
נכון, אז זה בית גדול מאוד. עם פטיו פנימי של 100 מטר רבוע, משהו מאוד מאוד רחב, שם אנחנו עושים את הסעודות שבת. אלא שמאחוריו יש כניסה לעוד חצר פנימית יותר, והיא הייתה נטושה, שם עשינו שחיטות, שם עשינו מדורת ל"ג בעומר, שם זה היה מקום נוח לנו מאוד לפעול בו. וזה היה מאוד נוח, אלא שפתאום באו לשם בעלי המקום, מסתבר שיש בעלים אחרים למקום האחור. והם הגיעו, אבל גם איתם חיינו בשלום, היה בסדר גמור, אלא שהם החליטו יום אחד לפתוח שם Airbnb, זה סוג של הוסטל כזה, מקום שתיירים מגיעים לפרקי זמן קצרים של יום יומיים, שבוע גג, ויוצא שכל יום נכנס ויצא מישהו אחר. עכשיו, זה הפריע לנו, אבל זה גם הפריע להם, כי הם צריכים לעבור דרך הבית שלנו, אין דרך אחרת.
כלומר, זה מאבק יותר עסקי ופחות מאבק על רקע אנטישמי כמו שעשו מזה, כמו שאתה אומר מרחוק, הדברים נשמעים הרבה יותר מפחידים, הרבה יותר גדולים.
אלא שזה כבר התחיל לתפוס פסים אנטישמי. התחיל בתור מאבק עסקי, וזה התחיל לתפוס פסים אנטישמי.
ומה זה בא לידי ביטוי, למשל?
ישראלים, אנחנו לא רוצים אתכם פה, לכו למדינה שלכם, זה המדינה שלנו פה, וכן הלאה וכן הלאה. וזה אמירות כאלו שאתה יודע, לא נעים לאוזן יהודית לשמוע את זה, ובפרט שאין לזה מן האמת, זאת אומרת, זה תולדה של סכסוך אחר. וזה יצר איזושהי נעימות, בשמחת תורה רקדנו ושרנו, קצת מצחיק בגלל שהישראלים חוגגים שמחת תורה ביום הראשון, ואנחנו חוגגים ביום השני. זה יוצא שכל הישראלים חוגגים איתנו ביום הראשון, וביום השני אנחנו רוקדים לבד. רקדנו, רקדנו, רקדנו. זה היה בבית כנסת נושק לחלק שלהם, וכנראה שזה הפריע להם השירה, כי יש להם לקוחות שם, והם זרקו אבנים לחלון שלנו, וזה שלב ספל, וזה הפך להיות מאוד לא נעים. אז האמת היא שכל הדברים האלו הם הכל השגחה פרטית, קדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
טוב, אוקיי, אנחנו כבר שומעים את האות של סוף התוכנית.
אז אני רק אומר שכל ההשגחה הפרטית הזאת הייתה בשביל לקחת את החלק האחורי שאנחנו נקנה אותו. כי הם בסוף פנו אליי ואמרו, הרב עופר, אתה מוכן בבקשה לקנות את החלק שלנו? נעשה לך מחיר, רק תקנה אותו.
מה שנקרא בהגה החבדית, דידן נוצח, תודה רבה רב עופר קריפור, שליח חב"ד לעיר קוסקוס שבפרו. עד כאן נפוך על הפוך ליום שלישי, חד בשבט, תודה שהייתם עמנו, תודה גם כמובן לאשר גייבר שערך, לישי פופופסקי שהפיק, מאחורי המיקרופון הייתי עםכם שלמה ריזל, פרסומות חדשות ומיד לאחר מכן זמן אוויר עם מנחם טוקר, בשורות טובות, יום טוב ולהשתמע.
בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי עם הרב בנימין מילצקי, ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888.
גם אני לא האמנתי שאוכל לחזור מנסיעת עסקים בלי כאבים. אני קובי, איש עסקים. סבלתי מכאבי גב במשך שנים. בעזרת ביקיור לייזר חזרתי לעצמי.
סובלי מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר הרפואי עם הפעולה הכפולה. מטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו במבצע התנסות מיוחד. חייגו, כוכבית 3414. השימוש במכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי. יש להעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
מתכננים לקחת משכנתה? יופי לכם. עכשיו רק נשאר לכם להצטרף ל-AIG וליהנות מביטוח המשכנתה הזול בישראל. אלא אם מתאים לכם לשלם יותר, ואז תעשו מה שבא לכם, מה אכפת לי?
1-800-400-400-AIG
כפוף לתנאי החברה.
מכשיר שמור מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. חדש מהדרן, טאבלט ווייזמייל, מכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט ולשאר האפליקציות, ומיועד למייל וווייז בלבד, רק מה שאתם צריכים ולא מעבר. עלות סים חודשית 39 שקלים ו90 בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3230, בישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
וואו, כתר זרקוני בלי מתכת מחובר על שתל טיטן. היום כבר כולם מבינים, הטכנולוגיה מתקדמת. איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים קו פתוח היום ומחר. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
חברת B&D גאה להציג סוויטי, חליטת פרחי קמומיל ותה ירוק בתוספת הלייסטי וטבעיים המעניקים מתיקות טבעית לחוסתה ללא צורך בהוספת סוכר, ללא ערך קלורי ועם כל יתרונות הסטיביה. סוויטי.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
פורור, חד וחלק.
יש דלתות פנים ויש דלתות פנדור. סקר מכון סמית קבע 81% מהישראלים רוצים דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כוכבית 50-58.
למה אי אפשר לקבל שירות גם וגם? בצ'רטר אי אפשר גם זול וגם מקום לרגליים? במלון אי אפשר גם בד אנד ברקפסט וגם צהריים? אז איך בשירבית אפשר גם מקום ראשון בשירות וגם שנה שלישית ברציפות?
משרד האוצר בדק וקבע, שירבית במקום הראשון, שנה שלישית ברציפות, במדד השירות בביטוח רכב חובה. חייגו כוכבית 2003 ותענו מעט 30% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
השבת בפתח והכל כבר מוכן לשבת קודש. אוי, אבל הרצפה היא שוב לא נקייה.
אל דאגה, לסנו יש פתרון חדש עבורך. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה בניחוח לבנדר. גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. מותירות ניחוח לבנדר נפלא בכל הבית. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
עם דלת הפנים החדשה פנדור יוני קלאסיק כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה למים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1,490 שקלים.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כפוף לתקנון.
כוכבית 50-58.
כללית מזכירה לכם. רמת מתחים גבוהה משפיעה לרעה על המערכת החיסונית שלנו והיכולת שלנו להילחם במחלות החורף. חשוב לנסות להפחית את מקור המתח.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הולך רגל, בעת חציית כביש, הימנע משימוש בטלפון נייד או מנגן מוסיקה.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. חדשות כל חי, השעה 2.
שלום רב באולפן בני הראל. שני מחבלים פלסטיניים ניסו בצהריים לבצע פיגוע דקירה בצומת תפוח שבשומרון. לוחמי משמר הגבול שיפתחו את הצומת פתחו לעברם באש ונטרלו את השניים במקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי באירוע לא היו נפגעים מקרב הכוחות. סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס הגיע בדקות האחרונות לרחבת הכותל המערבי בירושלים. סגן הנשיא מלווה במהלך הביקור בשריד בית המקדש, רב הכותל והמקומות הקדושים.